חג פורים שמח לכל עם ישראל. בעזרת השם, בשעות אלה ממש אנחנו רואים את כל הילדים בארץ פשוט מחופשים בהמון צבעים והמון שמחה ברחובות, משתאות וסעודות חג נעשים בכל מקום. ונרצה היום לדבר מענייני דיומא, קצת על המגילה, מעט על מחיית זכר עמלק, בכלל המשמעות של המצווה המוזרה הזאת שנצטווינו, שהופכת בעצם את כל עם ישראל, קטן כגדול, סוג של יחידת חיסול שצריכה למחוק עם אחר שבכלל אנחנו לא באמת יודעים מי זה עמלק בימינו. אז כיצד בעצם ניתן לקיים את המצווה בצורה טובה, בצורה נכונה בימינו אנו, על דרך פנימיות התורה וחוכמת הקבלה, ואיך ניתן לעזר במצווה הזאת ממש בכל יום במהלך השנה. בואו נראה. טוב, אז כמו שאמרנו, נדבר היום על עניין מגילת אסתר ומחיית עמלק. קודם כל, באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על הביטוי מגילת אסתר, אנחנו רואים פה בעצם אוקסימורון. המילה מגילת אסתר היא צמד מילים שיוצרים איזשהו פרדוקס, כי מגילה היא בעצם מורה על גילוי, כן? כשאתה גולל מגילה, אתה פותח אותה, אז היא מגלה לך מה שבפנים. מצד שני, כתוב מגילת אסתר. המילה אסתר, על פי חוכמת הקבלה, מראה על הסתרה. אז צריך להחליט, או שיש פה הסתרה, או שיש פה גילוי. כי אם אתה פותח את המגילה, זה כבר לא נסתר. זה דבר מגולה. אז האם המגילה היא מגלה משהו, או האם היא מסתירה? ואם הדבר הזה אינו מוסתר, כי המגילה גילתה אותו, אז תגיד, מגילת הגילוי. לא מגילת ההסתרה, מגילת אסתר. יצא להבין את הדברים האלה. אז קודם כל צריך לדעת שאנחנו נמצאים כרגע בתקופה, בעולם הזה, שנקרא תקופת ההסתרה, מציאות שהבורא נסתר מעינינו והשגחתו התברך לא נראית לעין. הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי ברעיון של המגילה, שהוא בעצם רעיון שכביכול מדובר פה על סיפור פשוט, סיפור סוג של סיפור שניתן לכתוב אותו בכל דף היסטוריה, ללא שום קשר לבורא, אבל מאחורי הקלעים אנחנו רואים שיש פה הפעלה של המערכת על ידי המערכת הרוחנית. על אותה מערכת רוחנית בדיוק אנחנו נרצה לדבר. אז אחת המצוות הידועות שיש לנו בנושא, זה עניין מחיית זכר עמלק. המקור של מחיית זכר עמלק מופיע בשתי פסוקים, שהפסוקים האלה הם קצת מוהים, כי בעצם הציווי על המחייה של זכר עמלק, זאת אומרת למחות, להרוג כל אדם מהעם העמלקי, הוא בא בשני אופנים שונים. מצד אחד, כתוב לנו בספר דברים, פרק כ"ה, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה. זאת אומרת, ברגע שתגיע לארץ, תתיישב, יהיה לך שלום ושקט. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, לאחר שהם ירשו את הארץ, למחות את זכר עמלק, לא לשכוח את מה שהם עשו במדבר, כשיצאנו ממצרים, ופגעו בנו בצורה מאוד קשה, יצאו להילחם איתנו, מה שאף עם לא העז לעשות, אחרי כל הפעלולים שהיו שם בעשרת המכות, וקריאת ים סוף, כולם פחדו מעם ישראל, עמלק בעצם לקח עוד כל מיני עמים ושבטים ברברים, התכנס סביבנו במדבר, והוא הראשון שיעז להרים בעצם פגיון ולפגוע ביהודים שהלכו במדבר, ואחריו התחילו כל שאר העמים בעצם בלוחמה, והיה שם מכה מאוד מאוד קשה לעם ישראל. על הדבר הזה, על המסע ההיסטורי הזה, יש ציווי כשנגיע לארץ למחות את זכר עמלק. עכשיו, בפסוק אחר, בפרק י"ז בספר שמות, כתוב ככה: ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שיאמר ליהושע, שהוא עצמו, הקדוש ברוך הוא, ימחה את זכר עמלק. אז אנחנו רואים פה תרתי דסתרי, שתי דברים סותרים. מי צריך למחות את זכר עמלק? הקדוש ברוך הוא או עם ישראל? האם עלינו יש מצווה וחובה למחות את עמלק? או שזה עניין שהבורא סוגר עם המציאות, עם איזה עם שפגע בבנים שלו, וזה עניין שלו. מי צריך לעשות את זה? אז באופן כללי, בדרך כלל, כשיש לנו קושייה כזאת בין המערכת הרוחנית העליונה לעולם הגשמי שלנו, אנחנו מדברים על העניין של בעובדה דלתתא, התערדל אלה. זאת אומרת, בעבודה של התחתונים, במעשים של התחתונים, יש התעוררות בעליונים, ופעולות שלנו פה למטה, כמו מצוות, מעשים טובים, או לחילופין חלילה עבירות, הן בעצם פועלות השפעה על המציאות הרוחנית. אנחנו מפעילים את המציאות הרוחנית במעשים שלנו. רבי חיים וולוז'ין דיבר על זה בצורה מאוד מאוד יפה, הוא נתן משל לחבל שנזרק מעל קורה ומשתלשל ויורד חזרה אלינו. ואז ברגע שמנענים את החבל, הוא מתנער, פועל למעלה איזושהי פעולה, ויורד ומתנער חזרה בצד השני. ואז אדם יכול להחזיק את החבל לשתי הקצוות, הוא מנער אותו בצד ימין, והוא רואה בצד שמאל נענוע גם כן, כי הנענוע עולה וחוזר. אז אדם פועל פה פעולה, היא משפיעה למעלה, ויורדת חזרה עם שפע חזרה לפה. אבל פה זה לא כתוב ככה. אם ככה היה צריך לכתוב, מחות תמחה את זכר המלאק, וגם למעלה, השורש הרוחני שלו ימחה. פה כתוב אחרת. הזוהר הקדוש בפרשת בשלח, פורם לנו את הקושייה הזאת, אבל גם את הפרימה שלו, גם את הפתרון שלו, אנחנו נצטרך לבאר, כי הדברים עמוקים. אז כתוב בפרשת בשלח, בסולם זה באות תף עין א', אמר רבי יצחק, כתוב, כי מחו ימחה, משמע שהקדוש ברוך הוא ימחה. וכתוב במקום אחר כמו שהראינו, תמחה את זכר המלאק, שמשמע שאנו צריכים למחות אותו. הוא משיב, כן, אז הוא אומר, אוקיי, יש פה בעיה, מי צריך למחות אותו? אז הוא משיב, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תמחו את זכר המלאק שלמטה, ואני הקדוש ברוך הוא אמחה את זכר המלאק שלמעלה. טוב, אז מה, יש פה שני המלאקים? אז הדבר הזה מובן לנו שיעורים רבים אחרים שהסברנו את חוק ענף השורש, יש שורש רוחני, יש ענף גשמי, יש פה כל מיני מהלכים בין המציאות הרוחנית למציאות הגשמית. אבל פה יש רובד נוסף, כי בדרך כלל אמרנו, כמו שהסברתי, שברגע שאנחנו מפעילים את הענף, מקיימים מצווה או חלילה עושים עבירה, מפעילים גם את השורש הרוחני. פה יש עוד רובד, כי אנחנו פה לא מפעילים את השורש הרוחני, אנחנו עושים פה איזה פעולה, מצווה, מוכרים את זכר המלאק, אבל לא קורה שום דבר במציאות הרוחנית, בעולם העליון. אז מי שצריך לעשות את זה, זה דווקא הקדוש ברוך הוא. למה? למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה? למה אנחנו לא יכולים, כמו בכל המצוות, להפעיל את המערכת הרוחנית? אז קודם כל צריך להבין מי הוא המלאק. באופן כללי, המלאק זה אלחם של שתי סופי מילים, בלק ובלעם. אם לוקחים את שתי האותיות האחרונות של בלק, למד קוף, זה הלמד קוף מהמילה המלאק, והעין מם במילה המלאק זה מבלעם, שתי אותיות אחרון במילה בלעם. כך אומר הזוהר הקדוש, בלעם והמלאק, תצרף אותם, יוצא, סליחה, בלעם ובלק, יוצא לך המלאק. זה השורש של שני הדברים האלה, של המילה הזאת, ומי זה המלאק הזה? שורש אדום, שממנו יצא המן הרשע, וכל הצוררים במהלך ההיסטוריה הגדולים ביותר, הם מזרע המלאק. אז המלאק הזה הוא כוח פנימי באדם. מסביר הזוהר הקדוש, אם נבחן את כל המציאות באדם אחד, המלאק הזה הוא ראשי תיבות על מנת לקבל. המלאק זה על מנת לקבל. שאנחנו בעצם כל הזמן רוצים עם היצר הרע לקבל את תועלת עצמנו, ולא מסוגלים להשפיע לתועלת הזולת או לעשות משהו למען השם. הדבר הזה, היצר הרע, הרצון לקבל את תועלת עצמו, נקרא המלאק הפנימי. עכשיו, איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה של המלאק הפנימי ומחיית זכר המלאק ומסבירים את שני המלאקים האלה? הרי זה לא שיש המלאק פה למטה לי יש יצר רע, וגם יש המלאק למעלה לקדוש ברוך הוא, גם לא יש יצר. זה לא המצב. מה כן המצב? אז ראשית צריך להבין עניין פנימיות וחיצוניות. בכל דבר בחיים שלנו יש פנימיות וחיצוניות, גם במערכת הגשמית פה וגם במערכת הרוחנית. בעצם אם נגדיר פנימיות וחיצוניות בדרך הקבלה או בשפת המקובלים, זה נקרא אור וכלי. בואו נסביר את זה קודם בגשמיות, כי זה יותר פשוט. בגשמיות יש לנו את הכלי, ויש לנו את הבפנים שלו. זאת אומרת, נגיד, יש לי בשר או לחם, ויש, אני נגיד אומר, אני בא לי לחם, בא לי סנדוויץ', ויש את התענוג שמלובש בתוך הסנדוויץ', בתוך הבשר. אז החיצוניות זה הבשר, והפנימיות זה התענוג שנותן לי הבשר, הטעם הטוב שלו, הסובה שהוא נותן. אפשר לקרוא לזה בעצם, החיצוניות זה הכלי, הרצון לדבר, והפנימיות זה התענוג שבדבר, האור שבדבר. זה בחיצוניות. כשאנחנו מדברים על המערכת הרוחנית, החיצוניות שעליה מלובש האור, או בתוכה מלובש האור, זה התורה המצוות, כמו שאומר הזוהר, יש לנו תרי"ג איטין ותרי"ג פיקודין. איטין זה עצות ופיקודין זה הפקדה, כמו שיש הפקדה בבנק. אני מפקיד לך 1,000 שקל בבנק, לך תהנה. אז יש תרי"ג עצות, איך לקבל אור. יש עצה שנקראת תפילין, איך מניחים אותה, עצה שנקראת שבת, הדלקת נרות, סוכה, כל מיני עצות. סעודת פורים, מחיית זכר עמלק, ויש את האור המלובש מהם. אוקיי, אז הסברנו מה זה אור וכלי. אור וכלי בגשמיות זה הרצון והמילוי, צורך העניין הבשר והתענוג שהוא מביא איתו. אור וכלי בגשמיות, או חיצוניות ופנימיות ברוחניות, זה בעצם הכלי, זה המצוות, התורה המצוות, והתענוג שמלובש בהם. מה ההבדל הגדול בין שני הדברים? בגשמיות התענוג מגולה, כן? מה שנקרא עין רואה ולב חומד. אדם שהוא רואה את הבשר, שהוא, איך משכנעים אדם לצאת לטיול בחול, מראים לו תמונות בעיתון או באתר אינטרנט, תמונות יפות של אותה מדינה, והדבר הזה כבר עין לא רואה ולב חומד. אדם מסתכל על תענוג גשמי, כבר אתה מורגש, כבר מורגש איך אני יכול ליהנות מאותו דבר. לא צריך לשכנע יותר מדי לאכול עוגות. כל מה שצריך זה להעביר אותנו ליד איזושהי קונדיטוריה טובה, ורק המראות והריחות כבר משכנות את אדם להיכנס ולקנות, וככה בעצם עובדת כל הגשמיות. התענוג הוא נגלה. אפשר לראות את התענוג עוד לפני שמקבלים אותו. לעומת זאת ברוחניות, הפוך. התענוג לא נגלה. אתה יכול לשים עכשיו פה סט של תפילין מפה ועד הירח. זה לא יגרום לאנשים לרצות בגלל שהם ראו תפילין, להניח תפילין. אתה לא יכול לשכנע אדם, בוא תניח תלית, תתעטף בתלית, תראה זה כיף. הוא תעטוף אותו בתלית, אז שמת עליו את זה שמיכה. הוא לא רואה את התענוג מזה. למה? הסיבה היא, כי בעצם כשאנחנו מדברים על המערכת הרוחנית, מטעם תיקון הבריאה, כבר אני אסביר מה זה תיקון הבריאה ומטרת הבריאה, נעשה הסתר על התענוג הרוחני. בגשמיות יש גילוי של התענוג, אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הדבר וכבר מרגישים את התענוג הפנימי, וברוחניות אנחנו מסתכלים על החיצוניות של הדבר, שזה המצווה וההלכות שלה, ולא רואים את הפנימיות, לא רואים את האור שלה. אומרים לנו, יש פה תרי"ג פיקודין, מופקד פה אור מיוחד ותענוג אדיר מכל מצווה, כל כך גדול, אי אפשר לשלם לך עליה בעולם הזה. כמה שיתנו לך על מצווה אחת, כסף, מעמד, עושר, הצלחה, זה לא יעזור. אי אפשר, זה כל כך השכר הגדול, זה כמו שאני אתן לך צ'ק עם מיליארד דולר ללכת לקנות איתו מסטיק. אי אפשר, זה לא שייך, אין פרופורציות. השכר מצווה, מצווה. על כל מצווה ניתן לך רצון, כיסופים לקדושה, לקיים עוד מצווה. עד כדי כך השכר של המצווה גדול. טוב, נו, אז איפה? הנה, אדם עושה מצוות, שהרבה אנשים שעושים מצוות, לא רואים את האור הזה. למה לא רואים את האור הזה? הסיבה היא שמטרת הבריאה היא להטיב לנברא, והקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את האור הזה, את התענוג הזה. אבל כמו שאנחנו רואים בגשמיות, כשהאור מגולה, כשהתענוג מגולה, אנחנו רודפים אחריו כל הזמן. אנחנו מהיום ועד הערב עסוקים, כמו הבוקר עד הערב, אנחנו עסוקים כל היום במה? במילוי תענוגות. מתי אני אשן, מתי אני אוכל, מתי אני ארוויח את הכסף, מתי אני אלך לטיול בחול, איך אני אענה מהקפה הזה, איך אני אענה מפה, איך ייתנו לי, יאהבו אותי בפעולה הזאת שאני אעשה, איך ייתנו לי תשומת לב בפעולה הזאת שאני אעשה. אנחנו כל היום עסוקים במילוי, כי אנחנו רואים את התענוג. אבל אם התענוג הגשמי הוא כזה זניח וקטן, מה היה קורה אם היינו רואים את התענוג הרוחני? היינו רק רודפים אחריו ושוכחים בעצם את הקשר עם האלוקות. לכן, מטרת הבורא, כדי שנהיה, נתקשר איתו, ועל ידי הקשר נוכל לקבל את האור, עושה הסתרה. עושה הסתרה, אנחנו לא מרגישים את התענוג הרוחני שיש בתורה המצוות. אז למה שאני אקיים אותה? אם אני בעצם נבראתי כיצור שרוצה כל הזמן תענוג, זה חומר הבריאה של כולנו. אנחנו כל הזמן מחפשים עושר ומילוי. כי אנחנו בעצם הבורא יצר אותנו כמכונה שרודפת תענוג, כדי שנחפש את התענוג הגדול, את האור, בקשר איתו. אבל הוא הסתיר אותו. אז מה זה המשחק מחבואים הזה? למה הוא עושה את זה? וכאן בעצם אנחנו קופצים רמה. כי כדי לקיים את התורה המצוות, אנחנו נזקקים ליכולת נוספת, יכולת שדורשת פיתוח ואימון רב, והיכולת הזאת היא, כדי לקיים את התורה המצוות, נקראת אמונה. בגשמיות לא צריך אמונה. אני לא צריך לגרום לך או לכל אדם להאמין שיש כיף בגשמיות. אבל ברוחניות, מאחר שאנחנו לא מרגישים את הכיף, אז צריך אמונה בדברי חז"ל, אמונה בדברי סופרים, שבאמת יש פה תרי"ג פיקודין, יש פה מופקד אור גדול ותענוג גדול בכל מצווה ומצווה. ואם יש לאדם אמונה, אז הוא יכול להתחיל בעצם את התהליך של קיום תורה ומצוות. אז עכשיו, אחרי שהבנו שיש פה הסתרה על הרוחניות, הסתרה על התענוג של קיום תורה ומצוות, ורק אם אדם יש לו אמונה, שהוא מאמין שיש פה הסתרה, ואני כרגע לא ראוי לקבל את האור הזה, כי אם אני יגלו לי אותו, אז אני אשכח מהחיים, ואני אשכח מהבורא, ואני אשכח מהכל, ואני ארדוף אחריו, כמו שאנשים שמחורים לאיזה דבר, רודפים אחריו ופשוט הורסים לעצמם את החיים. אז הבורא יצר פה מערכת, שאני בעצם מתחיל להשתמש בתורה המצוות, ולאט לאט מתאמן לשנות את האישיות שלי, בעל מנת להשפיע. כשם שהוא רחום יהיה אתה רחום. כשם שהוא חנון יהיה אתה חנון. ואז ככל שאני משפיע יותר, מגלים לי עוד אור ועוד אור. יש לי יכולת סיבולת לאור. יש לי, אני מכשיר כלים, זה נקרא בקבלה. על ידי השתוות צורה, שאני משווה צורתי הפנימית לצורה של הבורא, אני מכשיר כלים לקבלת האור. זה המהות של התורה המצוות. מכאן בעצם הדרך הרוחנית מתפצלת לשתיים. שלב אחד נקרא שלא לשמה, ושלב הגבוה יותר נקרא לשמה. מה זה שלא לשמה? יש את המצווה עצמה. אם אני בעצם חייב לקבל תענוג כל הזמן, זה החיות שלנו. אז אני יכול להאמין שאוקיי, אני כרגע לא יכול לראות את התענוג של המצווה, אבל אני אעשה את זה לשם מטרה אחרת. לא לשם המצווה, לשם מטרה אחרת. וככה משכנעים אנשים להיות דתיים. אם תהיה דתי, אז יהיה לך ברכה בפרנסה. אולי לא תהיה מיליונר, אבל הפרנסה לא תלך על איסורים, על תאונות דרכים, על מחלות חלילה. אם תהיה דתי, אז הילדים שלך יהיו סמוכים על שולחנך ולא יסתובבו ברחובות וחלילה לא ידרדרו. הדת היא דבר שמאגד, היא מחברת את המשפחה. או אם תהיה דתי, אם תהיה דתי, יהיה לך עולם הבא כל כך גדול. זאת אומרת, אני לא עושה את המצוות לשם המצווה, אני עושה אותה לשם מטרה אחרת. כן? זאת אומרת, זה כמו שהאדם עובד אצל את הבוס שלו. הוא לא עובד אצל הבוס בגלל שהוא אוהב את הבוס והוא רוצה לעזור לו. הוא עובד את זה בשביל הכסף. על זה דרשו חז"ל במסכת אבות, הוו משמשים את הרב, הרב הכוונה הקדוש ברוך הוא, הוו משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. וזו הדרגה הרוחנית הגבוהה יותר. וזה נקרא עבודה לשמה, לשם שמיים, לשם השם, לשם המצווה. עכשיו איך אני יכול לעבוד לשמה אם אין תענוג במצווה? אני כל הזמן רוצה הנאה, ואומרים לי, לך תעבוד את השם, תעשה מצוות, תתפלל, תשמור שבת, תקיים, תלמד תורה. יש כל כך הרבה סוגי מצוות ותתי מצוות. אין לזה סוף לדבר הזה. ובמשך 120 שנה אני אעבוד בלי לראות שום הנאה, שום סיפוק. איך אפשר? התשובה היא שאי אפשר. אלא מי שמצליח להגיע לדרגת עבודה לשמה, הוא בעצם מתחיל לעבוד את הבורא ממקום אחר לגמרי. אומר הזוהר הקדוש, באות קוף צדיק א', בהקדמה לספר הזוהר, תעיקר יראה, הוא שהאדם עובד את השם בגין דאי הוא רע ושליט. יש יראה, לא יראת הפחד, יראת הרוממות. ועיקר עבודת השם, העיקר שהאדם עובד את השם, זה שיש לו יראת הרוממות בקדוש ברוך הוא. למה? כי הבורא טבע בטבע, שהקטן נהנה ואוהב לשמש את הגדול. תראו ילדים עם אבות שלהם, או אנשים עם רבנים שלהם, או כל בעצם קטן, כשהוא פוגש מישהו גדול, הוא מאוד מאוד נהנה להיות קרוב אליו, לעזור לו, להצטלם איתו. כן, ראו ערך סלבס. מה הדבר ראשון? הוא מפורסם, אני רוצה להצטלם, אני אראה לכולם, אני הייתי קרוב אליו. הדבר הזה שהקטן, לא שאני אומר שסלבס הם אנשים גדולים, יכול להיות, כל אדם הוא עולם ומלואו, אני רק אומר על הטבע שלנו להידבק בגדול. ברגע שאני רואה מישהו שהוא גדול, מישהו שהוא חשוב, מישהו יקר, אז קל לי להתבטל אליו, גם לעזור לו, לעשות לו, לתת לו, כי הוא אדם גדול. אז יראת הרוממות של הקדוש ברוך הוא מאפשרת לי בנפש לסמוח ולעבוד את השם. זה עדיין עבודה. עדיין עבודה, תורה מצוות זה עבודה, זה עבודה לא קלה, זה עבודה על על המידות שלנו, על התכונות שלנו, זה צריך לשלם, צריך לשלם. אתרוג יכול לעלות 500 שקל, 1,000 שקל. כל דבר עולה כסף, תפילין עולה כסף, תלית עולה כסף, לכבד את השבת עולה כסף, לתת צדקה, לתת מעשר. צריך לשלם, צריך לשלם בשעות שינה, צריך לשלם בכסף, צריך לשלם בוויתורים, כביכול המון המון ויתורים. אבל אם אני מרגיש שאני עושה את זה לכבוד מלך רם ונישא, דיור רב ושליט, אז זה כבר לא מרגיש ויתור, זה מרגיש רווח. וזה המהות של מצווה. שהעשייה, את המצווה, מצוותת אותי לבורא, וזה התענוג הכי גדול של האנשים האלה. אדם שפועל לשמה, מקיים את התורה, לשמה, עושה את המצוות לשם שמיים, ההנאה שלו היא מקיום המצוות, זה ההנאה שלו. זה התענוג, זאת אומרת, יש מי שעובד לא לשמה, אז הוא לא עובד, הוא לא עושה את המצווה בשביל המצווה, אלא בשביל הפרנסה, בשביל הבריאות, בשביל עולם הבא. יום אחד אני אקבל על זה שכר, או בעקיפין אני אקבל על זה שכר. מי שעובד את התורה לשמה, לשם המצווה, המצווה עצמו נותנת לו תענוג. ולהפך הוא רוצה עוד ועוד מצוות. כמו בגשמיות. אף אחד לא מתלונן שהוא נכנס, נגיד הוא מתארח במלון. הוא נכנס, הוא רואה עשרות סוגי סלטים, כמה מנות בשריות, המון סוגי מרקים. הוא לא בא מתלונן כל כך הרבה טעמים, מי צריך 7 מרקים? מרק חמוץ, מרק חריף, מרק מתוק, מרק מלוח. לא, תן מרק זה מרק. לא, אנחנו לא מתלוננים. להפך, אולי ניתן גם מזה, אולי גם ניתן מזה. כמה סוגי סלטים. אף אחד לא מתלונן על ריבוי הטעמים שיש בעולם. אף אחד לא מתלונן על ריבוי המכוניות, על ריבוי הבתים, על ריבוי הבגדים. להפך, אני כל הזמן שואף להשיג עוד מהגשמיות ולבחור את הדבר הטוב ביותר והמשובח ביותר. כמה אדם מתלבט עד שהוא קונה בית. תגיד 4 קירות, בית זה בית, מיטה זה מיטה. לא, אנחנו רוצים ליהנות יותר ומוכנים להשקיע על זה. ככה האדם שעובד לשמה מתייחס למצוות. כל מצווה נותנת לו תענוג, הוא רודף אחריה. הוא נהנה מהמצווה עצמה, משימוש המלך. דיור רב ושליט. רק מה? כשאדם כבר מגיע למדרגה הזאת של לעבוד לשמה, שהמצוות עצמם נותנים לו תענוג, הדבר הזה מוליד מלחמה פנימית, מלחמה מאוד 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 קשה, עם הגוף. הגוף לא נותן לנו לעשות את זה. גוף הוא מגיף על אור השם. הוא לא נותן לאור הזה להיכנס. הגוף הזה, בלשון חז"ל, נקרא רצון, בלשון המקובלים, נקרא רצון לקבל או היצר הרע. ומי אמרנו זה הרצון לקבל? עמלק ראשי תיבות על מנת לקבל. ברגע שאדם מוכן לך באמונה, כמו שעם ישראל הלכו במדבר, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מה זה ארץ לא זרועה? אין שם זרעים, אין שם צמחים, אין שם מים. אדם הולך בדרך השם, ובהתחלה הוא מרגיש שאין פה תענוג, אין פה כיף, אין פה שכר, אין פה מים, אין פה חיות. אתה הולך באמונה? אז קופץ עליו העמלק. העמלק הפנימי נכנס מבפנים, ומה כותב רשי על הציווי על העמלק? אשר קרחה בדרך ואתה עייף, כן, זכור את אשר עשה לך העמלק, אני קצת מדלג, אשר קרחה בדרך, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. בפרשת כי תצא. זאת אומרת, שאדם הולך בדרך השם, אז קופץ עליו העמלק, מה זה קרחה? אומר רשי והמפרשים, קירר אותך, קרחה משון קירר אותך, שהיית חם על עבודת השם, היה לך תועלת, היה לך אש פנימית לעבוד את השם, הוא בא וקירר אותך. בחיצוניות, מה שקרה שם בסיפור ההיסטורי, כמו שאמרנו, הוא בא עם עוד עמים ורצה להרוג את היהודים, וכולם פחדו, מה זה, עם השם, תראו, יש עמוד ענן, עמוד האש, כל מיני אפקטים יוקרתיים מדי בשביל להתחיל להילחם איתם, והעמלק קפץ והתחיל להילחם, וכך הוא בעצם קירר את עם ישראל ואת הפחד, וכולם התחילו לקפוץ, חז"ל אומרים, זה כמו בריכה רותחת, שכולם פוחדים להיכנס, אחד קופץ, גם מצנן קצת את המים, גם תן אומץ לאחרים. ככה היה. אז העמלק הפנימי כל הזמן עושה לקרר אותנו. איך הוא עושה את זה? איך היצר בעצם בא לקרר אותנו? הוא אומר, תראה, איזה עבודה מעייפת, איזה עבודה קשה, כל בוקר להתפלל, 3 פעמים ביום, אותם מילים, לתת לאחרים, לוותר, כזו עבודה קשה, תראה איזה מעייף זה. מה אדם צריך להגיד? תשמע, אני יודע שאתה לא רואה את התועלת שבדבר, אבל אני משמש את מלך מלכי המלכים. מלך איזה מלך, איזה מלכי, איזה מלכים. כזה מלך גדול, לא יכול לזרוק לך איזה עצם, שייתן לך קצת שכר, שייתן לך קצת תענוג. תראה, אתה כולך עם כל עבודת השם שלך, יש לך כמה קשיים יש לך, גם בבריאות, לפעמים בפרנסה, כל אחד יש לו את הקשיים שלו, אז הוא מקרר אותך. לא, המלך הזה לא כזה גדול, בוא אל תיסחף, מה אתה עכשיו נכנס פה לאיזה סחרור של עבודה של 120 שנה? אז זה נקרא, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. הוא לוקח את תראת הרוממות, את תראת האלוקים. המלחמה הזו עם היצר היא כל הזמן פועלת, עם העמלק הפנימי הזה. אז יוצא, שאלנו בהתחלה, למה יש שני עמלקים? עמלק שלמטה והעמלק שלמעלה. בואו נרגע נאגוד את כל השיעור הזה, נסכם אותו ולהגיע בעצם לתשובות לשאלות ששאלנו. שאלנו שיש פה שני עמלקים. כתוב, תמחה את זכר עמלק, לא תשכח, ופעם אחת כתוב, כי מחו אמחה את זכר עמלק. אז או עם ישראל צריך למחות, או הבורא. הסברנו שיש פה פנימיות וחיצוניות. וברוחניות, פנימיות וחיצוניות, נקרא אור וכלי. המצוות זה הכלי, והאור המלובש זה התענוג מעשיית המצוות. כשאנחנו באים לעשות את המצוות צריך אמונה, כי יש הסתרה על התענוג הזה. וכשאדם הולך כבר באמונה, אז יש שתי שלבים. אחד שהוא עובד שלא לשמה, והשני שהוא עובד לשמה. שהוא עובד שלא לשמה, אז הוא אומר, טוב, יש פה איזה תענוג, רק אני לא מקבל אותו עכשיו, מחר יהיה לי הצלחה בעסקים. אז אני לא עובד לשם המצווה, אבל לשם מטרה אחרת. זה אמור חז"ל, והוא משמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. ואם הוא עובד לשמה, עובד לשם המצווה. המצווה עצמה נותנת לתענוג. איזה תענוג נותן את המצווה? דעו רב ושליט. יש לי יראה ברוממות השם. כן, יראת הרוממות, כמה הבורא גדול, כמה הוא נפלא, כמה הוא עושה, כמה הוא פועל. ואני נהנה לשמש אותו. מה שהוא אומר אני עושה, נעשה ונשמע, מה אכפת לי? נעשה ונשמע, אני סומך עליו ב-100%. אם זה מה שהוא אומר שטוב, אז זה מה שטוב. וכשאדם הולך לשמע, קופץ העמלק ומתחיל לנסות לפגוע בדרך הזאת, כן, אשר קרחה בדרך ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים, ופוגע בעירת אלוקים, מקרר אותנו. היצרה כל הזמן מנסה לקרר אותנו. ואז אדם שמנסה להילחם איתו, רואה כמה אין לו סיכוי. יצרה חזק מדי. וכשהוא רואה שאין לו סיכוי, אז הוא פורס כפיו לשמיים ומתפלל. והתפילה הזאת היא שאדם פורס ידיו למרום, כן, ידי משה, מה היה במלחמת העמלק? הרימו למשה את הידיים, ידי האמונה. משה זה ראיה מאמנה, איש האמונה, הרואה הנאמן שראה אותנו באמונה. שאדם פורס ידיו למרום ואומר, ברור עולם, אני מאמין בך, אני אוהב אותך, אני רוצה ללכת בדרכך, אבל לא מצליח, היצר כובש אותי, אני נופל וקם, נופל וקם, לא מצליח. זה קורה לכולנו. התפילה הזאת היא הכלי הראוי והאמיתי לקבלת האור. ובזה נשתלמת בעצם מחיית זכר עמלק למטה של התחתונים, יצירת הכלי. עכשיו יש לך כלי, אתה באמת רוצה ללכת באמונה, באמת יש לך רירת השם, אבל עמלק פוגע, ואתה מתפלל אליי ואומר לי, תעזור לי. אז הקדוש ברוך הוא בא מבחינת התערות הדל אלה, ההתעוררות מלמעלה, והוא מוחה את זכר עמלק, הוא בעצם מאפשר לנו ופותח לנו את הלב, ונותן לאור להישפך פנימה לתוך הלב. נקרא בלבבי משכן אבנה, ששוכן בלב אור הבורא. ואז יש קשר וחיבור עם השם יתברך. זה בעצם מה שנקרא אין אור בלי כלי. אם הכלי שלנו לא מוכשר לקבלת האור, אז אין כפייה ברוחניות. לא יקפו על הבן אדם את האור, את התענוג האלוקי. אדם צריך להכין כלים על ידי מחיית זכר עמלק, ואז מגיע התענוג. והבא להתאר מסעין אותו. אז זה עניין מחיית זכר עמלק, זה עניין מגילת אסתר, שהיא מגלה שיש פה הסתרה על התורה, על המצוות, על הקדושה, על התענוג מהדבר הזה. בעזרת השם, שנזכה כולנו לעבוד את השם מתוך אמונה, יראת הרוממות, ושתתגלה ההסתרה הזאת, ונראה איזה עושר ושמחה ונחת וברכה והצלחה יש בעבודת השם, כאיש אחד, בלב אחד, ונזכה להיגאל כשם שנגלו בפורים באותו זמן של המן, ככה נגאל גם אנחנו במהרה בימינו. אמן. חג פורים שמח לכולם.